ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיעביר שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
פרשת השבוע, פרשת פנחס, קשורה כמובן בסוף הפרשה הקודמת בשבוע שעבר, המעשה החמור של בני ישראל, הזנות בשיטים. התורה מתארת בסוף פרשת בלק את מעשה הקנאות של פנחס. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה. ותעצר המגפה מעל בני ישראל, והיו המתים במגפה 24,000. והתורה אומרת לנו, בפרשה שלנו, מי הם האנשים האלה? ושם איש ישראל המוכה, אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן צלול, נשיא בית אב לשמעוני, ושם האישה העמוקה מדיינית כוסבי וצור ראש אומות ביתיו במדיינו. מדובר כאן בזמרי בן צלול נשיא ביתיו לשמעוני. אחד מחמשת בתי אבות שהיה לשבט שמעון, כפי שרש"י מפרש. ולמרות שהיה נשיא, הוא לא מנע את עצמו מלקנה, יש כאן מעשה מרהיב. מצד שני הוא גם מעשה ייחודי של קנאות, שהמשך חוכמה רוצה להכניס אותו בקונטקסט רחב יותר. על פי מה שאומרים חז"ל בגמרות ובמדרשים, בתלמודים, במדרשים, המשך חוכמה רוצה להעמיק במעשהו של פנחס ולתאר במעשה הזה, בעצם לסמן שני מוטיבים מרכזיים במעשה הקנאות של פנחס. על שני המוטיבים האלה בעצם התורה גם רומזת. נקודת המוצא הדרשנית של המשך חוכמה בעניין הזה הוא היחוס שהתורה מרחיבה כאן על פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. מה חשוב כל כך? אנחנו מכירים את פנחס מן הפרשה הקודמת, שם הוא וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן גם. למה התורה חוזרת על כך? ולמה צריך לייחס אותו לאהרן הכהן? על כך, וכאמור על פי המדרשים השונים, פורס המשך חוכמה את היריעה הבאה. המשך חוכמה טוען שבהריגת זמרי בן צלול והמדיינית עשה פנחס שני דברים שהם במעשה אחד בעצם היו לו שני מוטיבים, שני יעדים שונים. הדבר הראשון, הפשוט, שהוא הרג את הרג איש מישראל, נשיא מישראל, למען נקמת כבוד השם שלא יתחלל. אומר המשך חוכמה, זה נקרא, זה קנאים המקנאים לכבוד המקום והאומה הפוגעים בו. זו קנאות לכבוד המקום, והמשך חוכמה מוסיף כאן מדעתו, כבוד המקום והאומה, דבר שלא נזכר עד כמה שידוע לי בחז"ל, אבל זה מתאים עם התפיסה הלאומית החריפה של המשך חוכמה, שכבר עמדנו עליה כמה פעמים. זוהי הקנאות, אם כן, לכבוד המקום ולכבוד האומה. הקנאות הזאת שלא סובלת את הבגידה, הקנאות שלא סובלת את הזלזול, את הפגיעה, מתוך קנאות. אבל עוד דבר עשה פנחס, הוא בעצם תוך כדי מעשה הקנאות הזה, הוא הביא לידי ביטוי, הוא הביא לידי ביטוי מעשה אחר, או בעצם תוכן נוסף לקנאות. והשני, אני מצטט מתוך המשך חוכמה, שהפקיר את כל העולם הבא וכינה לטובתם של ישראל. הוא עשה עוד דבר. הוא לא רק כינה, הוא היה מוכן להפקיר את הטובה המיועדת לו, את העולם הבא שלו. חז"ל אומרים על הפסוק בתהילים, דוד המלך בתהילים מתאר, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים, ויחיסו במעלליהם ותפרוץ בם המגפה, תהילים קוף וב, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. פירוש שאנחנו רוצים לפרש, יתפלל, זה לא מתואר אצלנו בתורה. אבל הגמרא דורשת, ובעצם מבארת, שבמסכת סנהדרין, דף ממדלת עמוד א', שפנחס עשה פלילות עם קונו, מלמד שעשה פלילות עם קונו, בא וחוותם לפני המקום, הניח את הרוגים לפני המקום, אמר לפניו, ריבונו של עולם, על אלו ייפלו 24,000 מישראל. בעצם פנחס ערך דין פלילי עם הקדוש ברוך הוא, ערך איתו דין והתווכח, התווכח עם הקדוש ברוך הוא. בגלל שני אלה, בגלל זמרי בן, זמרי בן צלו, בגלל זה תהרוג, ימותו, יוקו 24,000 מישראל. בעצם, בכך הוא גם היה מוכן להסתכן, הייתי אומר, באיזשהו מרד כלפי הקדוש ברוך הוא, במוכנות שלו להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ואולי אפילו להתיח דברים כלפי מעלה. ובכך הוא מאבד את עולם הבא שלו. אני חייב להגיד לכם שהדבר הזה, הגישה הזאת של המשך חוכמה, על פי המדרש, שבעצם פנחס היה מוכן לשלם מחיר כבד אישי, אישי, לא רק הסיכון הזה שבהריגת סיכון הפיזי, אלא הסיכון הרוחני של איזה איבוד הקרדיט שלו, איבוד השכר שלו, עבור, תכף נראה עבור מה, עבור ישראל. בדבר הזה זה מזכיר לי מה שמעתי לפני הרבה הרבה שנים, שמעתי מהרב ציודה, זכר צדיק לברכה, הרב ציודה קוק, שאמר שאברהם אבינו גם התווכח עם הקדוש ברוך הוא בפרשת סדום, על 50 צדיקים, על 20 צדיקים, 30, יש כמו 30, 20, 10 צדיקים, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, הוא תיאר בהרחבה את הדיינות הזאת בין אברהם אבינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואנחנו הזכרנו בפרשת וירא, אנחנו הזכרנו את האירוע הזה. לעומת זאת, משה רבינו, גם הוא, אחרי חטא העגל, אומר משה, אם תישא חטאתם, ואם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. היינו, אני מוכן לאבד את הכל, מכני נא מספרך אשר כתבת. המסירות של משה רבינו, כלפי עם ישראל, הנכונות שלו לאבד את הכל, היא עוד גדולה יותר מאברהם אבינו. כך אמר רב ציודה, לכן נקרא משה רבינו. בעצם המשך חוכמה, על פי חז"ל, בכך שחז"ל אומרים שהוא עשה פלילות עם קונו, ערך עם קונו דין, ערך מעין דיון, כאילו טבע את הקדוש ברוך הוא לאיזה דיון על התוכניות שלו. בכך, זה מפני שהוא רצה להביא תועלת לישראל, והשליך את חלקו בעולם הבא לאהבת ישראל. אומר המשך חוכמה, אם כן, שיש בעצם מוטיב אחד, מוטיב הקנאות לכבוד המקום, לכבוד האומה. והמוטיב השני זה המוטיב המסירות, הנכונות, ללכת עד הסוף לאהבת ישראל. אלה הם שני המוטיבים, ושניהם בעצם באים לביטוי באלעזר ובאהרון. אהרון הכהן, ידוע באהבתו לישראל, ולכן יחסו הכתוב בן אהרון. מה אלעזר? אלעזר, כאן אומר המשך חוכמה, שאלעזר בעצם, על פי חזל שרשי מביא, חזל בירושלמי, רשי מביא את הדרשה הזאת בדברים פרשת עקב, פרק י', פסוק ו', שהיה דבר מעניין מאוד. יש כאן אירוע שחזל רואים אותו, שרק נרמז בתורה. בעצם בני לוי עורכים מלחמה שנייה, ונלחמים בישראל עצמם, כאשר הם רוצים לחזור למצרים לפני מלחמת ערד. לא יומן כי יסופר. אומר רשי, שם במקום שציינתי, והדברים מקורם, המשך חוכמה מביא אותם בשמו של הירושלמי בתחילת מסכת יומא. עוד זאת עשיתם, השבט לוי, כשמת אהרון באור ההר, בסוף 40 שנה, ונסתלקו על עיני כבוד, יראתם ממלחמת ערד, ונתתם ראש לחזור למצרים, כך, סליחה, לא בני לוי, ישראל, וחזרתם לאחוריכם 8 מסעות עד בני יעקן, ומשם למוסרה, שם נלחמו בכם בני לוי, והרגו מכם ואתם מהם, עד שהחזירו אתכם לדרך, ומשם חזרתם הגודגוד ההוא חוד הגדגד, ומן הגדגד למוסרה, ובמוסרה עשיתם אבל גדול על מיטתו של אהרון שגרמה לכם זאת. ונדמה לכם כאילו הוא מת שם. ושמח משה תוכחה זו לשבירת הלוחות, לומר שקשה מיטתם של צדיקים לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנשתברו הלוחות וכו'. בעצם מה מתאר כאן הירושלמי? מלחמה נוספת. אחרי מותו של אהרון, הסתלקו עיני כבוד. ישראל מפחדים מהמלחמה. רוצים לחזור למצרים. מי חוסם להם את הדרך? בני לוי, עורכים מלחמה עד שמחזירים אותם בדרך לארץ ישראל. בני לוי מקנים, בעצם מקנים לארץ ישראל, ושוב נלחמים בהם. בעצם מהדורה שנייה, ואפשר לומר, מהדורה שנייה, של סיפור חטא העגל וחטא המרגלים משולבת ביחד. זה דבר שהוא כדאי לדבר עליו בפני עצמו, אבל אני לא רוצה כאן לקטוע את הנושא המרכזי שלנו. ולכן, זהו, מי עשה את זה? אומר המשך חוכמה, מי הוביל את בני לוי לאחר מות אהרון? בבור שאל עזר. לכן התורה אומרת, התורה במפקד הראשון, ספר במדבר, הוא נשיא נשיאי לוי, אלעזר בן אהרון הכהן. אם כן, הוא היה נשיא השבט, ממילא, אם שבט לוי נאבק על הדרך וחוסם בגופו ובכלי קרב את ישראל מלחזור למצרים אחרי מותו של אהרון, הרי זה בציוויו, אומר המשך חוכמה. ודאי שאלעזר הוא זה שציווה על כך. אם כן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את הקנאות של אלעזר, ואם כן פנחס, יש לו ממי ללמוד. יש לפנחס ללמוד מאביו אלעזר, שגם הוא קינא ועשה את מעשה הקנאות הזו. אבל אהרון, אנחנו יודעים עוד דבר על אהרון. אהרון הסבא של פנחס היה מוכן למסור את נפשו כדי להרחיקם עד יום מחר, בחטא העגל. הוא אמר, על פי חזל, אהרון שעשה את העגל, אמר, מוטב שיתלו הסירחון בי, ואל יובדו ישראל. הוא היה מוכן להסתכן. גם המדרש, ברבה, בגמרא בסנהדרין, מתארים באמת את הדבר הזה, חג לשם מחר, ולא היום, אולי הוא רצה להרוויח עוד יום, בינתיים יבוא משה, והחזל דורשים, דברים הרבה, הוא ראה את חור, והרגוע וכו' וכו'. הוא אומר, במקום שתביאו מזבח, אני בונה אותו, אני אתעצל במלאכתי, אני אבנה את העגל וזה יהיה לאט, ואני מוכן לקחת על עצמי את הסיכון כדי להגן על ישראל. ואומר המשך חוכמה, אהרון הכהן במעשה העגל השליך את כל חלקו בעולם הבא לאהבת ישראל. זה הסיפור של פנחס, שהוא משלב גם את הקנאות שהוא ראה אצל אלעזר, וגם את אהבת ישראל שהוא ראה אצל אהרון תוך כדי נכונות, אפילו להסתכן בעשיית העגל כדי להביא תועלת לישראל. ולכן התורה נותנת לו את השכר, והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינה לאלוקיו. זה המוטיב הראשון, שהוא קינה לאלוקיו, הוא הרג את זמרי בעבור כבוד הקדוש ברוך הוא, אבל ויחפר על בני ישראל, ממשיכה התורה, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. מה זה ויחפר על בני ישראל? זו כפרת דברים. פנחס עשה כפרת דברים בכך שהוא ערך דין עם קונו. מסיים המשך חוכמה לתועליות האומה ולאהבתה. שני דברים היו לו, אם כן, לפנחס. אחד מהם הוא למד מאלעזר, אחד הוא למד מאהרון הסבא. הקנאות, כבוד המקום, כבוד האומה, ואהבת ישראל ללא גבול, תוך כדי נכונות לשלם את המחיר האישי, מחיר רוחני, עד כדי פלילות, טענת דין ודברים, הבטחת דברים אולי, עם קונו. וזאת ההבטחה, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל. בעצם מה שעושה המשך, נגיד, מילת סיכום אחת, בא המשך חוכמה, ואומר לנו שזה לא רק קנאות, אלא זו גם אהבה גדולה לישראל. זה לא רק קנאות לכבוד המקום, לכבוד האומה. אני כאן מדגיש שוב את הסוגריים האלה ש... כבוד האומה, שהמשך חוכמה לא אומר את זה בסוגריים, הוא כאן מכניס דבר חדש שלא כתוב. אבל זאת לא רק הקנאות, מה שרוצה המשך חוכמה לומר לנו, שיש כאן גם אהבה גדולה, תוך כדי נכונות להקריב מחיר אישי, לא רק פיזי, אלא גם רוחני. נושא הבא, שאני רוצה להביא כאן לפניכם, מתוך דברי המשך חוכמה בפרשה, נושא קצר שעסקו בו קדמונים והמפרשים במניינו של, של שבט לוי, אבל מעניין מאוד וגם מקורי ואופייני למה שהמשך חוכמה רוצה לומר כאן. שוב, אנחנו כאן בפרשה אחרי המגפה עורכים מפקד. והיא אחרי המגפה. ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם כל יוצא צבא בישראל. זה חומש הפקודים כאן במפקד הנוסף, אחרי המפקד של פרשת במדבר. והנה, מתוך המפקד הזה, שמים לב המפרשים, שמים לב שהמניין של שבט לוי הוא מיוחד. אלף פקודי הלוי למשפחותה, ואחר שמתוארות המשפחות של שבט לוי, והיו פקודיהם, אומרת התורה, והיו פקודיהם 23,000, כל זכר מבין חודש ומעלה, כי לא תפקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל. והמפרשים שמו לב למספר הזה, שהוא יחסית לשבטים האחרים, היה מספר מאוד נמוך. תן דוגמה, למשל, משפחות בני ישר לפקודיהם, 53,000. בני נפתלי, 45,000. אני, בני דן, 64,000. מדוע בני לוי, שבט לוי, השבט המפואר, שבט המפואר, שבט לוי, 23,000. יש כאן עוד שאלה, שאלה 700, לא ניכנס אליה. רש"י, רמב"ן, אבן עזרא, שואלים את השאלה הזאת. רמב"ן אומר, משך חוכמה גם כן מביא אותם. הרמב"ן אומר שהוא שואל את השאלה, מדוע? הנה לא היה שבט הלוי, כי שאר השבטים, זה הרמב"ן בפרשת במדבר, בפרק ג'. ואומר הרמב"ן, והנה לא יגיעו מבין 20 שנה ומעלה לחצי שבט מישראל הפחות שבכולם. זאת אומרת, שבט לוי בכללו הוא פחות מהחצי של השבט הנמוך ביותר במספר. וזה פער שדורש הסבר. הוא שומר הרמב"ן, ועדיין לא נשאו הארון שתהיה הקדושה מחלה בהם. מילא היו עדיין לא הגיע זמן נשיאת הארון, שאולי הקדושה, קדושת נשיאת הארון, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו, וזה תמוע. איך לא יהיו עבדיו וחסידיו ברוכי השם כשאר כל העם? אומר הרמב"ן, מביא כאן כמה הסברים. הסבר אחד, שזה חיזוק למה שאמרו רבותינו, גם רש"י אומר את זה, ששבטו של לוי לא היה בשיעבוד מצרים. אנחנו ראינו את זה גם במשך חוכמה. שבט לוי לא היה בשיעבוד, ולכן הוא לא היה בברכה. כי אצל ישראל נאמר, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. המצרים מררו את חייהם בעבודה קשה כדי למעטם, הקדוש ברוך הוא נתן להם ברכה מיוחדת כגזירת מצרים. אבל שבט לוי לא היה בגזירה. זה לא כל כך מסתדר עם משה, עם אמרם, יוכבד, אבל שבט לוי לא היה בגזרה, ולכן לא ניתנה לו ברכת הפריון, והיו פרים ורבים רק בדרך הטבעית, ולכן לא עלו למעלה כשאר השבטים הייתה להם ברכה מיוחדת. סיבה נוספת, אומר רמב"ן, זה היה אולי מכעס הזקן, יעקב, הרי כעס על שמעון ולוי, ולכן זה היה חלק מהכעס על לוי, והוא מסביר למה שמעון לא חשוב מעניינים. המשך חוכמה גם עוסק בשאלה הזאת, שהיא שאלה שלו, כמובן היא שאלה ידועה. הוא אומר דבר מעניין ופשוט מאוד, אולם לדעתי, כי לא, היינו לקדוש ברוך הוא, נתקנו עלילות, והיה צופה ומביט, כי שבט לוי לגיון של מלך, לא ינחלו נחלה, רק הרי מגרש בתוך בני ישראל. ואם בני לוי יהיו רבים במספר, הלא יצעקו השאר השבטים, מדוע נגרע חלקם? וגם על בני ישראל יכבד הדבר לחלקל עם גדול כמוהו. כאשר מצאנו בבני יוסף שצעקו, כי השם ברחם בעם רב, והמקום צר להם לשבת. מפנה אותנו המשך חוכמה לספר יהושע. ושם אנחנו רואים ביהושע פרק י' ז', בני יוסף באים ליהושע, מתלוננים, ואומרים לו, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני השם? ואז יהושע נאלץ לפתור את הבעיה שלהם, אומר להם, אם עם רב אתה, ללך היערה, ובראיתה לך שם בארץ הפריזי וכו'. לא חשוב, לא נפרט. חובד, מה אומר המשך חוכמה? אומר כאן, בעצם, אם יהיה מצב, בני לוי, הם תחומים בערי הלוויים, הם לא נוכל, אין להם נחלה, אין להם נחלת מקום, יש להם ערי מגרש, בתוך השבטים האחרים. אם הם יהיו רבים, אם זה יהיה שבט גדול, זה יהיה על חשבון השבטים האחרים, ואז יגידו, זה קשה לנו לשאת את שבט לוי ולחלקל אותו, לפרנס אותו. ואת אנחנו מוכנים לפרנס את שבט לוי, יגידו בני ישראל, יגידו השבטים, אם זה סכום שמתקבל על הדעת, אבל אם זה יהיה שבט כפול ומעלה, כפול או משולש בגודלו, זה כבר יהיה כבד. ולכן אומר המשך חוכמה, לכן אני מצטט, היה מחוכמת הבורא לבלי הרבות אותם על דרך ניסי. רק אם מספרם בדרך טבעי, והיו 23,000. ועד כאן אומר לנו המשך חוכמה, צריך להיזהר, כשבאים לפרנס, או לשאת בעול, לטובת משפחה או שבט, לא להפריז, וזה היה בעצם מחשבת הבורא, שהוא ידע שבני לוי, שבט לוי, יהיה לעול על שאר השבטים, ולא רצה להכביד את העול הזה כדי למנוע מחלוקת, ריב, מדון, טענה. אולי יש בזה משהו גם אקטואלי כשמדברים על בני ישיבות, אני יודע, מכל מקום, 23,000. זה מה שרומז את התורה. כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל, לכן היו מעטים במספר, ולא חל עליהם הריבוי המופלג מברכת אלוקי. וזה מה שאומרת התורה. כשהתורה מתארת את מניין שבט לוי, כי לא עוד פקדו בתוך בני ישראל, כי לא ניתן להם נחלה בתוך בני ישראל, זאת גם הסיבה למניין המצומצם של 23,000, לא ניתן להם נחלה. אני חושב שזה הסבר פשוט, פרקטי, שיש בו גם טון שבודק ומראה את הטבע האנושי, את השיקולים המעשיים שמונעים אחר כך מחלוקת. רוצה כאן לסיים בעוד קטע אחרון, מתוך סוף פרשה, סוף הפרשה, שעוסקת בעבודת הקורבנות במועדי ישראל. מעניין להשוות את הפרשה הזאת עם פרשת אמור, שכאן בעיקר הפרשה שלנו, פרשת פנחס, צו את בני ישראל ואמרת עליהם את קורבני לחמי לאישה ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. התורה מתארת בעיקר את עבודת המקדש כאן והקורבנות, קורבנות המוספים במועדים. בכך בעצם מסתיימת פרשת פנחס. והמשך חוכמה כאן עומד על נקודה אחת, או המשך חוכמה אומר גם הרבה נקודות, למען האמת, אני רוצה להביא מתוך דברי המשך חוכמה נקודה אחת בלבד שקשורה לקורבן ראש חודש. בניגוד לפרשת אמור, כאן מצוין ראש חודש. לאחר קורבנות התמיד, התורה מתארת, וביום השבת שני כבשים בני שנה, קורבנות השבת, ואחר כך ראש חודש ואחר כך המועדות. בראש חודש אומרת התורה, ובראשי חודשיכם תקריבו עולה לאדוני, פרים בני בקר שניים, ואיל אחד כבשים בני שנה תמימים. ולאחר התיאור, מסיים את התורה את קורבנות ראש חודש, וסעיר עיזים אחד לחטאת לאדוני על עולת התמיד יעשה ונזכו. אחר כך פסח וכו'. סעיר עיזים אחד לחטאת להשם. הצירוף של לחטאת להשם עולה בגמרא בדרשה מפתיעה מאוד במסכת חולין שדורש אותה רבי שמעון בן פזי. לחטאת להשם. מה זה לחטאת להשם? כאן מובא הסיפור הידוע, ובכלל למה צריך חטאת בראש חודש? איזה חטאת? מה צריך חטאת בראש חודש? כאן מביא כאן מובא הגמרא מביאה במסכת חולין את הסיפור המפורסם על שני המאורות ועל מיעוט הלבנה. הקדוש ברוך הוא אומר, אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר לשני מלאכים שישתמשו בחתר אחד? אמר לה, לכי ומעתי את עצמך. והגמרא עוד מתארת, אני מסכם, קורא בקיצור, אומרת הגמרא, חזה דלא קמית ודעתה. הקדוש ברוך הוא רואה שלא נחה דעתה של הלבנה. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו כפרה עליי שמיעטתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו להשם, כפי שאמרנו, לחטאת להשם? אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה של מיעטתי את הירח. לא יאומן כי יסופר. צריכה להיות כפרה על מיעוט הירח. כפרה לקדוש ברוך הוא. למה? מה העניין? אומר המשך חוכמה דבר מעניין, שמתאים עם שיטתו בנוגע לעבודה זרה. על פי מדרש במקום אחר, ב- במדרש רבה בראשית. בכלל נשאלת השאלה למה נברא הלבנה, שם המדרש שואל. עונה המדרש, אלא מלמד שצבא הקדוש ברוך הוא שעתידים עובדי כוכבים לעשותם אלוהות. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אם משהם שניים מכחישים זה את זה, עובדי כוכבים עושים אותם אלוהות, אילו היה אחד על אחד כמה וכמה. יש כאן איזו אמירה, שאם היה רק שמש, אם היה רק שמש ולא היה ירח, היו עושים מהשמש אלוהות הרבה יותר גורף. מחלק את זה לשניים, זה מצמצם את הסכנה לטעות של עבודה זרה, כפי שמתאר אותה בהרחבה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם שחוכמה כמובן מזדהה מאוד עם הרעיון הזה. בעצם המדרש אומר שהמחשבה לברוא שני מאורות, שני המאורות הגדולים, הייתה מחשבה כדי ליצור בכוונה דואלית, לא לתת כל הכוח חזק הזה של השמש, שמאפיל על כולם, כדי שלא יעבדו לו. יוצא אם כן, שהקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה, הוא החזיר את הכוח המיוחד לשמש, ובכך הוא יצר בעצם פתח לעבודה זרה. זה דורש כפרה. אומר המשך חוכמה, מי גרם לטעויות שעובדים לחמה? מה שהוא המאור הגדול, הפועל היותר גדול בעולם. אבל אם היה שווה אור הלבנה לאור החמה, לא היה הטעות ולא היו עובדים לחמה. אני ממשיך לצטט מתוך המשך חוכמה, דברים המדברים בעד עצמם. לכן ישראל, בני אברהם, שעקרו עבודה זרה מהעולם, הם המצווים לייחס כל מפעלות הטבעיים ליוצרם. ובור עם האחד, ולעקור עבודה זרה. ועל כל הפעולות, אני מוסיף, של הטבע, לתת תודה ליוצר, אשר שיקן שמו במקדשו. היוצר של כל המאורות, לא אנחנו חייבים תודה, ולא לשמש. זה מקור התרות של... פה הפתח הגדול, פה הסטייה הקטנה, הזווית הקטנה, שממנה מתדרדר העולם לחטא, ולשפלות של עבודה זרה. כביכול לייחס כוח לנברא ולא לבורא. השמש מטעה, ולכן היה רצון ראשוני לא לתת לה יותר מדי כוח. אבל בכך שהקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה, בעצם הוא מיעט את הלבנה והחזיר את השלטון לשמש, ובכך נפתח הפתח לעבודה זרה, זה דורש כביכול כפרה. אמנם המדרש מדבר על כפרה שהקדוש ברוך הוא לחטאת להשם כפרה עבורו, אבל התפקיד הזה מוטל על ישראל, לכן הם מקריבים שעיר חטאת כל ראש חודש לתקן את את הפתח שממנו באה עבודה זרה. פה מוסיף המשך חוכמה דבר מרתק ומעניין מאוד. פה מוסיף המשך חוכמה שיש גם שעיר חטאת שהתורה אומרת שמביאים ביום הביקורים בחג השבועות על הלחם, על קורבן שתי הלחם. התורה אומרת, ועשיתם לאחר תיאור קורבן שתי הלחם ביום הביקורים, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה שתיים וכולי, אומרת התורה, והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים, ועשיתם שעיר עיזים אחד לחטאת, ושני כבשים בני שנה זבח השלמים. אומר המשך חוכמה, אתם יודעים למה צריך להביא שעיר חטאת על שתי הלחם? הלחם זה התבואה. מה התבואה? המשנה אומרת שהעולם בעצרת, בחג השבועות, נידון על הפירות ועל התבואה. למה? כי השמש, כוח השמש, הוא זה שמבשיל את התבואה. וכאן יש סכנה. כאן יש סכנה, שבעצרת שנידונים בפירות האילן, השמש הוא, אומר המשך חוכמה, הוא הפועל היותר גדול בפירות, שחומו מבשיל. לכן יש סכנה שלא ייחסו את זה לשם יתברך, אלא על כוח השמש. לכן ציווה, קדוש ברוך הוא להביא שתי הלחם עם חטאת, שלא לחשוב על השמש. הסכנה הזאת מהשמש, הייתי אומר, זה פחד מפני המטעה, לשמש יש כוח מתה, אבל שמש היא רק סמל. השמש היא המוחש, היא כל אותם כוחות שיש בטבע. הטבע הוא מדהים בעוצמתו, והוא גם הסכנה הגדולה מאוד, דווקא העוצמה הגדולה של הטבע, שבא לידי ביטוי במצוי הכי גדול שלה בשמש. עוצמות הטבע הם הגורמים המתאים, הם הגורמים שמתחילים את החטא של עבודה זרה. הטבע, התפעלות מהטבע. אנחנו אומרים, מתפעלים בטבע, מסתכלים בטבע, רואים את העוצמה הגדולה שלו. צריך להבין שעל זה יש חטאת. צריך להבין שפעמות מהטבע היא מסוכנת. התפעמות מיוצר הטבע היא ברוכה. עד כאן שבת שלום.